עסוק היום במחלוקת ראשונים בגדר קניין קידושין. מי קרא קניין הוא בהנאה או במעשה קניין? הגמרא אומרת שאם אדם מקדש במתנה על מנת להחזיר, אינה מקודשת. אמנם קניינים אפשר לעשות במתנה על מנת להחזיר. אם אדם נותן מתנה על מנת להחזיר אתרוג לחברו כדי שהוא יקיים את מצוות אתרוג בסוכות, זו נחשבת מתנה. כי מצוות אתרוג צריכה להיות שאדם יקיים בדבר שלו. ואם אדם נותן לו מתנה על מנת להחזיר, זה ברגע כשזה נמצא אצלו, לפני שהוא יחזיר, זה שלו. אז קניין. למה בקידושין אם אדם נותן טבעת, מקדש את האישה בטבעת על מנת להחזיר, היא לא מקודשת. אומרת הגמרא, מפני שאין אישה נקנית בחליפין. שואל התוספות, למה זה חליפין? מתנה על מנת להחזיר זה לא חליפין. אומר התוספות שזה דומה לחליפין, זה באמת לא חליפין. מתנה על מנת להחזיר זה באמת מתנה, ולכן זה בשאר הדברים זה קונה, למשל פדיון הבן, אפשר לפדות את הבן במתנה על מנת להחזיר. אפשר לתת תרומה לכהן במתנה על מנת להחזיר, והוא קיים מצוות נתינה לכהן, אף על פי שנתן לו זה על מנת להחזיר. אבל בקידושין יש בעיה אחרת, כי בקידושין אי אפשר לקדש אישה בחליפין. וכיוון שאי אפשר, ומתנת מלאת על מנת להחזיר, זה דומה לחליפין. אז שלא יבואו לטעות ויחשבו שגם חליפין בחליפין אפשר לקדש אישה, לכן גזרו חכמים שגם במתנת על מנת להחזיר, אז אי אפשר לקדש. זאת אומרת, זה גזרה של חכמים. מצד הדין, בעצם מתנה על מנת להחזיר, אפשר היה בזה לקדש אישה. הרמב״ם חולק על זה, והרמב״ם אומר בפרק ה' הלכה כ"ו נדמה לי, תכף נראה, כן, האומר לאישה, הרי את מקודשת לי בדינר זה על מנת שתחזירהו לי, אינה מקודשת, בין החזירה בין לא החזירה, שאם לא החזירתו הרי לא נתקיים התנאי, ואם החזירתו הרי לא נהנית ולא הגיע לידה כלום. ממש לא מובן, מה פירוש לא הגיע לידה כלום? הגיע ממש דבר שהיא קונה את זה וזה שלה על מנת שהיא תחזיר את זה. כן הגיע לידה כלום. אבל הרמב״ם מסביר, לא הגיע לידה כלום הרי לא נהנית. כלומר, אין לה מזה הנאה. הוא אמר לה, קחי ותחזירי. מצד הדין היא קנתה את זה, אבל אין לה מזה שום הנאה. וכיוון שאין לה מזה שום הנאה, אז בקידושין צריך שתהיה הנאה. ואם אין לה מזה שום הנאה, היא לא מקודשת. הרב זצ"ל, הרב בעזרת כהן, הוא באמת בירר את העניין הזה. והרב אומר ש... שאכן נחלקו בזה התוספות והרמב״ם. מה עיקר קניין קידושין? הרמב״ם אומר שעיקר קניין הקידושין זה לתת לאישה הנאה. ואם נתנו לה הנאה, היא מקודשת. ואם נתנו לה קניין, והקניין הזה אין בו שום הנאה, אף על פי שהיה כאן מעשה קניין גמור, היא לא מקודשת. כך סובר הרמב״ם. והתוספות חולק. והתוספות אומר שאם היה קניין גמור, ואומר הרב נפקא מינה למעשה. כי למשל, אדם נתן לאישה איסורי הנאה, שבאיסורי הנאה יש מחלוקת ראשונים, אם אפשר לקנות איסורי הנאה. יש דעות שאפשר לקנות איסורי הנאה, אפילו איסורי הנאה שאסורים מהתורה. אף על פי שמהתורה אסור ליהנות מהם, אף על פי כן יש בזה קניין. יש דעות שאין קניין באיסורי הנאה דאורייתא, אבל באיסורי הנאה דרבנן יש קניין, אבל אסור ליהנות. אז עכשיו, אם אדם יקנה לאישה איסורי הנאה, פירות של איסורי הנאה, שהם איסורי הנאה דרבנן, שיש בזה קניין, אבל אסור לה ליהנות, לפי דעת התוספות, היא תהיה מקודשת, כי היא קנתה. אף על פי שהיא לא נהנית, כי התוספות לא מצריך שתהיה הנאה, מספיק שיש קניין. ולפי דעת הרמב״ם, היא לא תהיה מקודשת. זה אומר הרב, וגם בעצם זה נמצא באבני מילוי. השולחן ערוך אומר בסימן תפחת, שאם אדם קידש אישה ביסורי הנאה דרבנן, היא מקודשת. שואל על זה הבית שמואל, למה היא מקודשת? היא לא יכולה ליהנות מזה. לכאורה נראית אינה מקודשת בכל איסור דרבנן, אפילו אין לו עיקר בתורה. מה לימדאורייתא מותר בהנאה? ומכל, כן, מכל מקום, מחמת גזירת חז"ל אסור בהנאה, ואינו נותן לה כלום. כלומר, אנחנו לא יכולים להגיד שמדאורייתא, מכיוון שהיא מותרת בהנאה, אז היא מקודשת, מדאורייתא. כי הרי אם אסור לה ליהנות, אז היא לא קיבלה. וכן הייתה בתשובה תעריף, היא מקדש אותה לפני עדים פסולים דרבנן, אינה מקודשת. אנחנו לא אומרים, בגלל שזה פסול דרבנן, אז היא מקודשת מדאורייתא. כיוון שהעדים פסולים דרבנן, היא מקודשת. ואז אותו דבר, איסורי הנאה דרבנן צריכה להיות לא מקודשת. ואותו דבר, והוא אומר את זה גם להפך, היא מקדש אותה בדבר שאין בו קניין דאורייתא. רק עניין דרבנן, מכל מקום קונה אותה מדאורייתא, כמו מעמד שלושתם. אם אדם מקדש אישה בקניין שהוא קניין דרבנן, החוב שאתה חייב לי, עכשיו אתה תהיה חייב לאישה הזאת, והרי את מקודשת, ואני מעביר לך את החוב שחייבים לי לאישה. זה מעמד שלושתם, שזה בדיבור בלבד, ומדרבנן זה תופס. אז זה קניין דרבנן. אבל בכל זאת, כיוון שזה מדרבנן קונה, אז זה קניין, אז מקודשת דאורייתא. אז כמו שקניין דרבנן מועיל לדאורייתא לקידושין, גם להפך, מה שלא טוב מדרבנן, אז זה לא מועיל לקידושין. אז לכן האישה, איך האישה יכולה להיות מקודשת באיסורי הנאה דרבנן? והבני מילואים דוחה, הבני מילואים אומר, נכון, אין כאן הנאה, אבל יש כאן קניין. יש כאן קניין. ותוספות אומר שמתנה על מנת להחזיר מקודשת מדאורייתא, אף על פי שאין כאן הנאה, אלא רק משום גזירת חליפין. פה אין מקום לגזירת חליפין, כן? כשהוא נותן לה איסורי הנאה, שזה יש אלה לתמיד, זה לא שייך לא דומה לחליפין. לכן, אותו שפות יגיד שהיא תהיה מקודשת. אכן, הרמב״ם יחלוק על זה, והרמב״ם יגיד שאם היא לא יכולה ליהנות, אז היא לא מקודשת. זאת אומרת, יש כאן מחלוקת יסודית, איך מקדשים אישה. אם עיקר קידוש האישה זה בהנאה, עיקר קידוש האישה זה בקניין. וגם יש לזה נפקא מינה, אמרנו עכשיו לצד אחד, איסורי הנאה דרבנן. יש כאן נפקא מינה לצד שני. אם הוא נותן לה מתנה על מנת להחזיר, אבל בינתיים אני נותן לך עכשיו קישוט. תתקשתי בזה יום אחד, ותהי מקודשת בזה, ותחזיר לי את זה אחר יום אחד, או אחרי שעה, את עכשיו הולכת לחתונה, בשעתיים את חוזרת, נותן לך תכשיט, תתקשתי בזה, ואני כל מקנה לך את זה, על מנת שתחזיר לי את זה בעוד שעתיים. הוא מקדש אותה בענה, אז היא תהיה מקודשת לפי הרמב״ם, או לפי התוספות לא, זה מתנה על מנת להחזיר, יש בזה גזירה של חליפין, כי זה נראה כמו חליפין, זה מתנה על מנת להחזיר, אז אף על פי שהיא נהנית, אבל יש כאן את הגזירה, זה אומר הגרא, הוא מובא כאן גם על הרמב״ם, זה כמובן הוא נמצא בשולחן ערוך, אבל הוא מובא כאן על הרמב״ם בה, רמב״ם פרנקל, שזאת נפקמין הנוספת. הגר"א מוסיף עוד דבר, שבעצם יש כאן שתי גרסאות בגמרא. גרסה אחת אומרת במפורש, רבשי אמר, בכולו קני לבר מאישה, לפי שאין גזרה שאין אישה נקנית בחליפין. יש כאן המילה גזרה. לפי שגזרה שאין אישה נקנית בחליפין. זה מטעם גזרה. ויש גרסה אחרת שנמצאת אצלנו, לפי שאין אישה נקנית בחליפין. אז הכוונה שלמה זה לפי, לא מטעם גזירה, אלא אין הנאה, כמו שאומר הרמב״ם. לכן אישה לא נקנית בחליפין, כי חליפין זה סודר שנותנים ומחזירים, אז אין הנאה, לכן אין אישה נקנית בחליפין. לא מטעם הגזירה, אלא בפשוט, בפשטות, ככה זה. מתנה על מנת להחזיר, אין הנאה, זה חליפין, ולכן, כמו שנשאר נקנית בחליפין, גם לא נקנית בזה. אז יש לנו נפקמינה, אמרנו, לשני הצדדים. ועוד, יש לזה השלכות נוספות. האור שמח מביא נפקמינה נוספת. אם אדם קידש אישה בפרי, שפה הוא לא שווה פרוטה, אבל יכול להיות שהוא שווה פרוטה במדי. אז על זה אומרת הגמרא, וכך הרמב״ם פוסק להלכה, שאם אדם קידש אישה, רגע אחד, בפרק ד' הלכה י"ט אומר הרמב״ם, המקדש באוכל או בכלי, אם הוא שווה פחות מפרוטה, מקודשת מספק. יכול להיות שזה שווה פרוטה במקום אחר. אבל מוסיף הרמב״ם עוד יראה לי, זה חידוש שלו, שאם קידש בתבשיל או בירק שאינו מתקיים, וכיוצא בזה, אם לא היה שווה פרוטה באותו מקום, אינה מקודשת כלל, שהרי דבר זה אינו מגיע למקום אחר עד שיפסד ויובד. כלומר, שמה שווה פרוטה במקום אחר, זה צריך להיות שאפשר להגיע למקום אחר וליהנות ממנו בשווה פרוטה. אבל אם אי אפשר להגיע למקום אחר וליהנות ממנו, היא לא מקודשת. כלומר, הנקודה של ההנאה, לא העובדה שזה יכול להיות שזה שווה פרוטה במקום אחר, אז יש לזה גדר ספק. אולי זה שווה פרוטה במקום אחר. אם זה שווה, אז זה נקרא שווה פרוטה שאפשר לקדש את האישה בזה. לא, זה תלוי בעוד תנאי, שאפשר ליהנות. אם אי אפשר ליהנות, אז זה לא מעניין אותנו אם זה שווה פרוטה במקום אחר. אתה לא יכול ליהנות בזה שווה פרוטה, אז היא לא מקודשת. זה שיטת הרמב״ם, לכן הוא אומר ישראל. לפי ה... זה לא כתוב במפורש בגמרא, אז הוא אומר בלשון יראה לי, לפי שיטתו, שלפי שיטתו הקידוש הנה בהנאה, לא בקניין. הקניין שיש בו הנאה, בזה אישה מתקדשת. ואם אין הנאה, אז האישה לא מתקדשת. עכשיו כשאנחנו נתבונן קצת בלשונו של הרמב״ם ונראה כמה הדברים מדויקים. הרמב״ם בהלכה בפרק ה' הלכה כף א', הרמב״ם אומר, האישה שאמרה תן לי דינר תן דינר לפלוני מתנה וקדש אני לך, זה קידושין מדין ערב, ונתן לה ואמר לה הרי את מקודשת לי בהנאת מתנה זו שנתתי על פיך. כלומר הרמב״ם מוסיף מה שלא אמרה בגמרא, שהוא צריך להגיד לה, המקדש שנותן את הכסף לאחר והיא מתקדשת בזה, הוא צריך להגיד לה, הרי את מקודשת לי בהנאת מתנה זו שנתתי על פיך. אם הוא יגיד לה, הרי את מקודשת לי במה שנתתי לפלוני, את אמרת שאני אתן לפלוני ואת תתקדשי, זה לא יהיה טוב, כי זה לא, הוא צריך לקדש אותה בהנאה. אבל יש לה הנאה שהוא עשה את דבריה, הוא נתן לפלוני מנה, אז היא נהנית מזה שהוא עשה את דבריה, הוא מקדש אותה בזה שהוא עשה את דבריה. נפקא מינה כמובן, שאם נגיד הוא יקדש אותה, היא תגיד לו תן פרוטה לפלוני ואני אתקדש לך. ההנאה שלה מזה שהוא נותן פרוטה היא לא שווה פרוטה. אם הוא נותן מנה לפלוני זה שווה לה כמה פרוטות, אבל אם הוא נותן לפלוני רק מנה, רק פרוטה אחת, אז היא לא יכולה להיות מקודשת, מכיוון שהיא צריכה להיות מקודשת בהנאה שהיא קיבלה, לא במעשה הקניין שבמקום שנותן לה הוא נותן למישהו אחר, אז זה גם כאילו זה מעשה קניין, אז אפשר לתת פרוטה. אבל לפי שיטת הרמב״ם שהוא צריך להיות בהנאה, בהנאה שנתתי פרוטה, שנתתי על פיך, צריך שיהיה הנאה הזאת שווה פרוטה. יכול להיות שלשיטת התוספות ולשיטת הולכים בין דרכו של התוספות, אז מספיק שהוא ייתן פרוטה לפלוני כאילו נתן לה והיא מקודשת, אף על פי שלה אין הנאה של פרוטה. זה אני מוסיף כאן על דברי הגמרא, על דברי הרמב״ם, מה שהרמב״ם אמר שצריך להגיד בהנאת מתנה זו שנתתי על פיך. ממשיך הרמב״ם הלאה. כלומר הרמב״ם אומר, הרי זו מקודשת אף על פי שלא הגיע לה כלום, הרי נהנית ברצונה שנעשה ונהנה פלוני בגללה. וכן אם אמרה לו תן דינר לפלוני מתנה והקדש אני לא, הרמב״ם מביא כאן את מקודשת מדין שניהם. לפני שהוא הביא מקודשת מדין עבד כנעני, הוא הפך את הסדר של הגמרא. הגמרא אומרת מקודשת מדין ערב, אחר כך הגמרא אומרת מקודשת מדין עבד כנעני, אחר כך הגמרא אומרת מקודשת מדין שניהם. והרמב״ם שינה את הסדר, וזה מאוד תמוע. אם אני לא יודע את הדין של עבד כנעני, איך אני יודע שמקודשת מדין שניהם? הרמב״ם אומר ככה, וכן אם אמרה תן דינר לפלוני מתנה וקדש אני לא, ונקידשה אותו פלוני, ואמר לה, הרי את מקודשת לי בהנאת מתנה זו שקיבלתי ברצונך. את רצית שאני אקבל מפלוני כסף, ואת נהנית, ואני הסכמתי לקבל, אז עשיתי לך הנאה, אז תהיה מקודשת בהנאה שאני עשיתי לך. היא מקודשת, כי באמת היא קיבלה ממנו הנאה שהוא קיבל. עכשיו הרמב״ם מביא, בהלכה הבאה הוא מביא דין עבד, מקודשת מדין עבד כנעני. אמר לה, הרי הילך דינר זה מתנה, קריאת הדינר, ותתקדשי לפלוני. וקידשה אותו פלוני. ואמר לה, הרי את מקודשת לי בהנאה זו, הבא לך בגללי. את קיבלת מנה מפלוני, בגללי, אז היא מקודשת בהנאה שאני עשיתי לך, שקיבלת מנה מפלוני. אז היא מקודשת, אף על פי שלא נתן לה מקדש כלום, הוא לא נתן לה שום דבר, מישהו אחר נתן לה, בכל זאת היא מקודשת כי הוא גרם להנאה. למה הרמב״ם שינה את הסדר? זה לא הגיוני בכלל. צריך קודם להביא דין עבד כנעני, דין ערב, אחר כך דין עבד כנעני, אחר כך מדין שניהם, ככה זה הסדר. והרמב״ם שינה, כי הרמב״ם שיטתו שהקידושין היא מדין הנאה, אז יותר פשוט שיש הנאה או כשהוא נותן, או כשהוא מקבל, הוא שותף. הוא שותף בדבר הזה. הוא אומר, אני נתתי לפלוני, נהנית מזה, תקדשי. אני קיבלתי מפלוני, ואת נהנית מזה, תמקודשת. אני עשיתי משהו, או קיבלתי או נתתי, ועשיתי לך הנאה בגלל זה. אז תמקודשת. עכשיו, דיבן עבד כנעני, הוא לא קיבל, הוא לא נתן. מישהו אחר נתן לה, והיא מתקדשת לו. הוא רק גרם להנאה הזאת. הוא לא פעל את ההנאה הזאת. כי אם הוא נתן, הוא פעל את ההנאה. אם הוא קיבל, הוא פעל את ההנאה. אבל אם מישהו אחר אמר, קחי מנה והתקדשי לפלוני. הפלוני, המקדש, לא עשה שום דבר. הוא פסיבי. הוא לא נתן להנאה. הוא רק גרם להנאה. הוא גרם. שבגללו הפלוני נתן לה כסף כדי שהיא תהיה מקודשת. אבל הוא לא היה פעיל בזה. אומר הרמב״ם, אני צריך ללכת לפי הסדר. אפילו בהתחלה הנאה גדולה שהוא נתן. אחר כך הנאה קטנה שהוא נתן. אחר כך הנאה עוד יותר קטנה שהוא היה שותף בה שהוא נותן. בכל זאת, בכל שלושת השלבים האלה היא מקודשת, כי היא מקודשת בהנאה. לכן הוא עשה את הסדר הזה. אחר כך הוא מביא כמובן את הדבר הרביעי, שאין לך דינר, האישה אומרת, קח דינר למתנה ואתקדש אני לך. והוא לקחו ואמר, הרי את מקודשת לי בהנאה שקיבלתי ממך מתנה, אם אדם חשוב הרי מקודשת, שהנאה יש לה ביותו נהנה ממנה. וזה כאן גם כן חידוש, היה יכול להביא את זה לא יודע מקודם, אבל זה חידוש שבעצם היא נותנת את הנאה, גם על פי שזה היא, אבל כיוון שהיא נותנת את הכסף, כן? אז הוא מקבל הרבה הנאה, הוא נותן לה בחזרה קצת, בכל זאת היא מקודשת. כי אדם חשוב, לא אוהב לקבל מתנות, אז יותר הנהנה הנותן מאשר המקבל. אז היא מקודשת בזה. על כל פנים, אנחנו רואים שהרמב״ם כל הזמן מדגיש את הנקודה הזאת, שהקידושין בהנאה שהמקדש עושה לאישה. לא מישהו אחר עושה הנאות, שהמקדש את האישה, הוא עושה להנאה, בזה היא מקודשת. אף על פי שהקניינים נעשים על ידי אחרים. ולעומת זה, הראש לא משתמש בטעם הזה, ולא אומר את העניין, את הנקודה הזאת, הראש בסימן ו, הוא אומר, אחרי שהוא רגע אחד. אמר רבא, תן מנה לפלוני וקדש אני לך. כשנתן המנה לאותו פלוני, אמר, הרי את מקודשת במנה שנתתי לפלוני. הוא לא אומר לה בהנאה שיש לך מזה שעשיתי את רצונך ונתתי לפלוני מנה. אלא הוא אומר לה, הרי את מקודשת במנה שנתתי לפלוני, מקודשת מדין ערב. וכן הלאה, הלך מנה והתקדשי לפלוני, ועשהו פלוני שליח, אלא שנותן המנה משלו, כלומר הפלוני, הלך מנה והתקדשי לפלוני, הוא אומר לה, הרי את מקודשת לפלוני במנה שאני נותן לך. המנה הוא שלו, של הנותן. של השליח. השליח הוא שליח לקדש, כי אם הוא לא שליח לקדש, אז איך היא מקודשת? הוא אמר לו, אתה רוצה, אתה יכול לקדש לאישה, או אישה פלונית, אז הוא הלך, לקח כסף משלו, וקידש את האישה, ואמר לה, אני נותן לך עכשיו כסף משלי, אבל תהיה מקודשת לפלוני. לא מדובר כאן שפלוני המקדש נתן להנאה, אלא פשוט הוא נתן לה כסף ואומר לה, תתקדשי לפלוני. מקודשת, כי יש, יש קניינים. אפשר שבמקום הקונה, מישהו אחר ייתן את הכסף. לא צריך שהקונה ייתן את הכסף. לכן, כך הוא ממשיך הלאה. אמר רב המנה, תן מלא לפלוני וקדש, אני לא מקודשת מדין שניהם, מדין ערב ומדין עבד כנעני. כאן הוא לא פירט, היה צריך לפרט, לפי הרמב"ם ממש הדבר מוכרח להתפרט. היא אומרת לו, תן מלא לפלוני וקדש, אני לא. למי שקיבל, הרי הוא צריך לתת, במקום לתת הוא מקבל. ובכל זאת היא מקודשת, מקודשת מדין שניהם. כלומר, זה, יש מייסה קניין כזה, אף על פי שלא מעניין אותנו אם יש ענה או אין ענה, לא זה הנקודה. כלומר, כאן מחלוקת, במה עיקר הקידושין, אם הקידושין הם בהנאה שהבעל עושה לאישה הנאה, או עיקר הקידושין מייסה קניין. אז יש מעשה קניין של הרי, מעשה קניין של, של עבד כנעני, ומעשה קניין של מדין שניהם. ובכל האופנים האלה היא מקודשת. טוב, עכשיו אנחנו קצת צריכים להתבונן יותר בדעת הרמב״ם. כי הנה הרמב״ם בהלכות מכירה. רגע, אין פה הלכות מכירה? אני צריך ישם, אתם יודעים. עוד יותר טוב, סליחה. לא זיהיתי שם. לא, לא מכיר את זה. הרמב״ם בפרק ו' מלכות מכירה אומר דבר כזה. המחייב עצמו בממון לאחר, בלא תנאי כלל. אדם אומר, אני חייב לך מנה. הוא עכשיו אומר, אני מתחייב, לא חייב, אני מתחייב לך מנה. החייב עצמו בממון לאחר בלא תנאי כלל, אף על פי שלא היה חייב לו כלום, הרי זה חייב, שדבר זה כמו מתנה הוא ואינו אסמכת. אדם אומר, אני חייב, אני חייב. כיצד? האומר לעדים, היו על העדים שאני חייב לפלוני מנה, או שכתב לו בשטר, הרי אני חייב לך מנה, אף על פי שאין שם עדים, או שאמר לו בפני עדים, הרי אני חייב לך מנה בשטר, אין כאן שטר, אבל הוא אומר ככה, אז כאילו מחליף את העדים הנוכחים כאן, כלומר צריכים שהאמירה שלו תהיה רצינית, הוא אומר לפני עדים, אני רוצה להיות חייב לך עכשיו מנה. אמנם הקצות מבאר שכאן הכוונה של הרמב״ם מדינודיטה, אבל זה לא בדיוק. אחרים לא מפרשים ככה. הרמב״ם כאילו משמע מדבריו, והרמב״ם גם נותן טעם. אומר הרמב״ם, חייב לשלם, אף על פי ששניהם עודים, והעדים יודעים שלא היה אצלו כלום, הוא יודעים שהוא לא חייב. כולם יודעים שהוא לא חייב, לא העדים, בכל זאת הוא חייב, שהרי חייב עצמו וגמר ושיאבד עצמו כמו שהשתאבד הערב. כלומר, הוא חייב את עצמו כמו ערב. ערב, איך נהיה חייב? המלווה נותן כסף ללווה, והערב אומר, אני אהיה ערב. אני אהיה ערב. איך הוא נהיה ערב? איך מחיים, איך אפשר אחר כך לבוא לתבוע ממנו אם אין ללווה כסף? הרמב"ם מפרש, יש כוח לאדם להתחייב בדיבור בפני עדים, שזה לא אסמכת, כי הוא אומר את זה בפני עדים, או אומר שמתחייב בשטר. כן? אז האמירה הזאת מחייבת אותו. אף על פי שבעצם המלווה, כן? או כאן לא מדובר על מלווה. אדם סתם אומר, אני מתחייב לתת לך, מנה. לא מדובר במלווה, שמלווה למישהו אחר. הוא אומר שכמו שבערב הוא מתחייב, אז גם במקרה שאין לווה ואין מלווה, וסתם אדם בא ואומר, אני מחייב לך מנה, אני חייב כמו ערב. מה ההבדל בין ערב לזה? בערב חשבנו, כיוון שהלווה מקבל, זה כאילו גם ערב קיבל משהו. כלומר, זה במקומו. כן, הוא כמו שליח שלו, אפשר להסביר, במלווה ולווה וערב. אבל פה הרמב״ם מדבר, סתם מתחייב. סתם אדם מתחייב, מצאנו בערב שהוא מתחייב, כך אותו דבר, סתם אדם יכול להתחייב, ועל ידי זה נהיה חייב. אם זה דין, אם זה, זה ההסתכלות של הרמב״ם על ערב, אז איך אפשר ללמוד מזה על קידושין? בקידושין האישה היא המקנה את עצמה לבעל, כמו ערב שהוא מתחייב, שהוא משבט את עצמו לפלוני להיות חייב למנה עכשיו. הרי בקידושין האיש צריך לקדש את האישה. ולא שהאישה מכניסה את עצמה לרשות הבעל. מדין הרי הרמב״ם לא הכניס כאן לנקודה של הנאה, שום דבר. שואל את השאלה הזאת מחנה אפרים. איך אפשר ללמוד מערב לקידושין? לפי ביאורו של הרמב״ם כאן מלכות מחירה. זה לא מובן. על כוכך אומר המחנה אפרים, שכדי שההתחייבות תהיה באמת מחייבת, אדם יכול להתחייב, אבל כדי שזה לא יאסמכתא, אז מה עושה את המחויבות שלו? זה שהוא נהנה, שסומכים עליו שהוא מתחייב. ומסתמה אולי אפשר להגיד שאדם לא מתחייב סתם לבן אדם לתת משהו, כי אני רואה שהוא קיבל משהו ממנו, הוא רוצה לתת לו תמורה, כן. אני קיבלתי ממך מתנה פעם, אז אני עכשיו גם כן רוצה לתת לך בחזרה, אני מתחייב לך. אז הוא סומך עליו שההתחייבות הזאת היא תתמלא, ויש לו הנאה מזה שהמקבל סומך עליו ושומע את הדברים האלה, וזה עושה לנותן, למתחייב זה עושה הנאה. אז בהנאה הזאת שהוא מקבל, זה מסלק את האסמכתא. אז בדיני ערב צריך, עצם עצם ההתחייבות יכולה להיות, אבל צריך שזה לא יהיה אסמכתא, אז צריך גם שתהיה הנאה. כנראה שהרמב״ם, צריך לפרש, אני אומר שזה דוחה קצת, אבל אין לנו כל כך ברירה. הגמרא אומרת שקידושין אפשר לקדש מדין ערב. דעת הרמב״ם שערב יכול בעצם להתחייב בלי שום דבר, אלא, אבל יש לו הנאה, וזה עושה שהנאה תהיה, לא אסמכת, ההנאה הזאת שנמצאת אצל הערב, בהנאה הזאת למדה הגמרא שאפשר לקדש אישה. כלומר, הרמב״ם לומד בדין ערב, לוקח את החלק של ההנאה שבעצם הוא מסלק בסך הכל את האסמכתא, אבל יש הנאה אצל ערב. כיוון שיש הנאה אצל ערב, אפשר בכזה לקדש אישה. כלומר, באישה, בצורה של דין ערב, אפשר לקדש אישה. יש הנאה, וכיוון שיש הנאה, היא מקודשת. כאן אנחנו הולכים לכל מקום שיש הנאה, אז היא מקודשת. הרמב״ם מבין שעיקר הקידושין הוא מדין הנאה. וזה רק בקידושין. ואנחנו הולכים הלאה, אנחנו מתבוננים. הרמב״ם אומר, הגמרא אמרה שכמו שדין יש דין ערב לקידושין, וכנעני, ומדין שניהם, כך אותו דבר בקניינים. וכן עניין קניינים. אפשר לעשות קניינים, לקנות קרקע באופן כזה. אז באמת הרמב״ם בפרק א' מלכות מחירה, האומר לך, בפרק א' הלכה ו', האומר לחברו, תן מנה לפלוני ויקנה ביתי לך. אתה לא תיתן, לא צריך לתת לי את הכסף. תן מנה לפלוני ויקנה ביתי לך. כיוון שנתן, קנה הבית מדין ערב. אז דין ערב הביא הרמב״ם גם לענייני קניינים. אני בהתחלה התקשיתי, למה הרמב״ם אומר, תן מנה לפלוני ויקנה ביתי לך. הוא יכול להגיד, אני נותן לך את הבית. הרמב״ם אמר שאדם יכול לשבד את עצמו בלי קניין. ככה למדנו מקודם, בפרק ו'. אז למה הוא לא יכול להגיד, הבית שלי, עכשיו הוא יהיה שלך. יש הבדל בין שיעבוד לקניין. הרמב״ם אומר שאפשר להשתעבד בדיבור. אני חושב שזו שיטה שלמה. הקצות כל הזמן, כל פעם שמדברים על שיעבוד שאפשר להשתעבד בלי קניין, הקצות מקשה, איך אפשר בלי קניין. אבל בעצם, שיעבוד זה לא קניין. שאומר שיעבוד זה לא החפץ. אני משתעבד, זאת אומרת, אני מתחייב לך. עוד לא נתתי לך שום דבר, רק השתעבדתי. לא עבר ממני אליך שום דבר, עבר שיעבוד. שיעבוד לא צריך קניין. כי אתה רוצה להביא חפץ, אתה צריך לעשות קניין. אבל אתה רוצה להשתעבד, לא צריך קניין. אז לכן אומר הרמב״ם, האומר לחברו, תן מנה לפלוני ויקנה ביתי לך, אתה רוצה להקנות, עכשיו לא רק להשתעבד, להקנות, אז אני צריך לעשות משהו של קנייני, אז אני נותן את זה לפלוני, אמנם אתה תן מנה לפלוני, אני אומר, אתה תיתן מנה לפלוני, אתה הקונה, הוא נותן מנה לפלוני, ואז יקנה ביתי לך, כיוון שנתן, קנה בית מדין ערב. ממשיך, לכאורה הרמב״ם היה צריך להמשיך עכשיו, אותו דבר בקניינים של עבד כנעני. אני נותן לך מנה ותקנה השדה לפלוני. הרמב״ם לא הביא את זה. גם היה צריך להביא מדין שניהם. תן מנה לפלוני ואני מקנה את הקרקע לפלוני. כן. אחר כך עוד יותר, באדם חשוב, אני רוצה לתת לך מתנה, ומתנה שאני אתן לך ואתה נהנה, ואתה נותן לי הנאה שאתה מקבל את המתנה, אני מקנה לך את השדה. כן, כמו בקידושים. הרמב״ם לא הביא את זה. גם הרמב״ם לא הביא את כל הלכות האלה. אמנם הגמרא, זה קשה לו מהגמרא, כאן שהגמרא אומרת וכן עניין קנייני, אבל המגיד משנה רוצה להתארץ שבעצם זה רק לגבי ערב כתוב לגבי קניין הגרסה קצת אחרת. אז מבחינת הגרסה לרמב״ם אולי הייתה גרסה אחרת. אז אין קושי מהסוגיה, אבל קושי מהעניין. למה באמת כל הקניינים האלה שיש באישה לא יהיו גם בשדה? הקושי מתגדל. כי השולחן ערוך כן הביא את הדברים האלה, אבל באמת בשם יש אומרים. השולחן ערוך בסימן קוף צדיק כן הביא את ההלכות האלה לעניין קניינים. הוא מביא בסימן קוף צדיק סעיף ג', האומר לחברו, תן מנה לפלוני וקנה לך קרקע שלי, כיוון שנתן קנה. בסדר. יש אומרים, סעיף ד', שהוא הדין לאומר לחברו, הילך מנה, ויסתך מחור לפלוני. אני נותן לך את הכסף, אבל אני לא אקנה את השדה, תיתן לפלוני, זה עבד כנעני, מדין עבד כנעני. כיוון שקיבל זה ממנו, נקנה השדה לאותו פלוני. אז זה בא בשולחן ערוך בתור יש אומרים. וגם, וכן, יש אומרים, שהוא הדין לאומר לחברו, תן מנה לפלוני, ויהיה סדיק מחור לו. לאותו פלוני שהוא קיבל את הכסף. כיוון שקיבל אותו פלוני המנה, מזה נקנה לו לאותו פלוני עצמו השדה. וכן יש אומרים שהוא הדין לומר לחברו אל אחמנה, ויהיה שדה מכור לך עצמך בו, אני נותן לך מנה והשדה תהיה מכור לך, כיוון שזכה נקנה השדה והוא שיהיה אדם חשוב. אני רוצה לתת לך מנה, אתה מקבל מתנה, אתה עושה לי ענה שאתה מקבל ממני מתנה, אז השדה שלי אני יהיה עכשיו שלך. קיבלתי ענה, אני מקנה את השדה. הרמב״ם לא הביא את כל זה. כי לרמב״ם, כמו שאמרתי, יש חלוקה בין קניין של קידושין לשאר הקניינים. וקידושין, בהנאה, צריך לעשות הנאה לאישה. כל קנייני קידושין הם שונים. מה זה קידושין בגט, בשטר? כל השטרות כאן, כמו שאנחנו יודעים, זה המקנה נותן שטר לקונה. לא הקונה נותן שטר. וכאן זה מין, זה משהו אחר. זאת אומרת, ענייני קידושין זה לא קניינים רגילים. אז גם הקניין כסף שבקידושין זה לא קניין רגיל. זה הוא צריך, הוא עושה להנאה ונהנית ממנו, זה עושה את החיבור ביניהם. אני רוצה להביא, לבסס את הדבר הזה בדברי המאירי. הגברה לקמן אומרת שאם אדם אומר התקדשי לי במנה והיא אמרה לו תנאו על גבי סלע, אז אם זה היה סלע שלה היא מקודשת, ואם היה סלע של שניהם היא איננה מקודשת, היא ספק מקודשת. שואלים הראשונים, מה זה הסלע הזה שלה? הוא קונה את זה מדין חצר? אז למה בסלע של שניהם זה ספק? אין דיני קניין בסלע של שניהם, היא לא קונה. אז לא צריך להיות בכלל ספק. מביא המאירי, רוב הגאונים מפרשים בסלע שלה, שלא מתורת חצר הוא, אלא מפני שמאחר שהסלע שלה, הוא מדנדת שבלב שלם היא אומרת כן. זאת אומרת, אנחנו מבינים שהיא סימן שהיא רוצה להתקדש. אף על פי שהיא לא קונה את זה, לא מדין קניין. יכול להיות שהוא לא שמור הסלע הזה. לכן היא לא עומדת על ידו, אז היא לא ממש קונה את זה. אבל היא גילתה דעתה שטוב, היא רוצה להתקדש. תשים את זה פה ובסדר. היא מקודשת. וזהו ששאלו בשאלה של שניהם, מה הכוונה שלה? האם הכוונה שלה שהיא מרוצה, אף על פי שבאמת היא לא קונה, אבל כיוון שיש לה חלק במסלע הזה, אז טוב, זה סימן שהיא מגלה דעתה שהיא מרוצה מהקידושין. למה? אומר המאירי, שאין שאר מקחים דומים לקידושי אישה, שהרי יש דברים הרבה שאתה צריך להם בשאר קניינים, שאין צריכים לקידושי אישה, כגון משיכה והגבה ודומיהם ושאר מקחים, הועיל וגופו של דבר הוא קנוי בכל הדברים האחרים. הצריך קנייה חשובה יותר מאישה. כלומר, באישה אתה לא קונה את האישה. זה קניין קידושין, זה לא קניין רגיל. אז מה? אז אם היא אומרת לו, תשים את זה על מקום שהיא לא קונה את זה, היא מקודשת. למה? איזה קניין היה כאן? אין צריך קניין. כאן זה ניחא לה בדבר הזה. אני כמה ראשונים כותבים ממה זרוק מנה לים, אז יש דעה שהיא אומרת, שהיא אומרת לה לא כזה, היא מקודשת, כי העיקר שהוא מוציא ממון על פיה. אבל כאן המאירי אומר איזה נקודה, לא שיש קניינים באופן כזה, זה באמת קניין קלוש. קידושין זה קניין קלוש, לא צריכים לעשות קניין גמור. זה יכול להיות שיטתו של הרמב״ם, שמקדש בענה אז זה לא ממש קניין. ולכן בדיני הקניינים הרמב״ם לא מביא את זה. הרמב״ם לא מביא את, את כי מדיני עבד כנעני מהלכות מכירה, ולא מדין אדם חשוב וכדומה, ולא מדין שניהם. למה? כי באמת זה לא קונה. רק קידושין זה משהו אחר. קידושין לא צריכים ממש קניין, צריכים ענה. בזה אני חושב להסביר כאן עוד איזה נקודה אחת, שלפי שיטת הרמב״ם יהיה מובן, לא צריכים את התירוצים שבעצם אומר אבני מילואים. כתוב בהלכה ככה: אם אדם, אם בעל הבית מקדש בדבר שאין, אדם לקח דבר מקיצה בדבר שאין בעל הבית מקפיד עליו, כגון תמרה או אגוז, הרי זה מקודשת מספק. אומר הנודע ביהודה, ההלכה הזאת, מה זאת אומרת אין בעל הבית מקפיד עליו? זה עדיין שלו? אז איך היא מקודשת? מוכרח להיות אין בעל הבית מקפיד, זה מדין אפקר. ואפקר צריך להיות לכל העולם. כי אם הוא מפקיר את זה רק לישראל ולא לגויים, זה לא אפקר. אז מה שכתוב כאן שאין בעל הבית מקפיד, זה מתורת אפקר. זה לא לשון של השולחן ערוך. מה הבני מילואים? הוא אומר, אני לא חושב שצריך להגיד שזה מדין אפקר. אפשר להגיד את זה מדין מתנה. ויש לו דוגמה, שאדם בערב חג הסוכות, כולם היו מביאים את לולביהם לבית המקדש, והיו שמים שם את הלולבים, אחר כך למחרת, אם זה היה שבת, כן, שאי אפשר לטלטל, אז היו שמים כולם את הלולבים שם בבית המקדש, למחרת באים לקיים את מצוות לולב, כל אחד היה לוקח לולב שנותנו לו, לא את הלולב שלו בדיוק, וזה צריך להיות, וכמובן שלא, הם שמו את זה שם ולא הפקירו, כי לא הפקירו את זה לגוי, אז זה היה מתורת מתנה. בתורת מתנה, מי שיקבל את הלולב שלי, זה יהיה שלו. אז גם פה אפשר להגיד שאין בעל הבית מקפיד עליו, זה לא מוכרח להיות שהוא לא מקפיד שפלוני ייקח או אלמוני ייקח, ואם פלוני ואלמוני או רבים כאלה שיקחו, הוא לא מקפיד עליהם, זה מתנה, ולכן הוא יכול לקדש בזה. ואני אומר שלא צריך בעצם את זה לפי דת הרמב״ם. לפי דת הרמב״ם לא צריך שזה יהיה שלו כדי שתהיה מקודשת. כי לא צריך קניין. צריך הנאה. הוא לא מקפיד על האגוז הזה, על התמרה הזאת. אז אני יכול לתת לה, היא תאכל, תהנה, תהיה מבסוטית. זה לא שלי ולא שלה. כי זה של בעל הבית, אבל הוא לא מקפיד. זה לא אפקר, הוא יכול פתאום לקום ולהגיד, סליחה, אל תיקחו. אבל כל עוד שהוא לא אמר את זה, ואחר אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שבאמת לא אכפת לו, אז אפשר לקחת את זה, זה לא שלי, וגם זה לא יהיה שלה, אבל ליהנות היא תוכל, אז היא מקודשת. זה שיטת הרמב״ם, שהעיקר שהוא עושה לנער, לא צריך קניין. טוב, עד כאן.